יום רביעי, פרשת ויחי. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם מבחן של דירשו שפורס את סיפורו המפתיע במכתב מרגש. הוא מתחיל ככה שבליל שישי ועוב טבס מסתיים המסע שלי של 7.5 שנים ליעד הנכסף. 3 כרטיסים לאירוע סיום השס המרכזי של ידי דירשו במחזור ה-ג' והדפיים ביד אליהו. הסיפור מתחיל לפני 7.5 שנים, בסיום השס בחודש אב תשע"ב, אבי מורי, רב לוי, בן אלעזר יעקב זצ"ל, שנבחן במסגרת הדף היומי מבעלוכה, היה זכאי לכרטיס, הוא הזמין 3 כרטיסים. בסופו של דבר הגיעו רק 2. במצב שלהם, רבותיי, זה אני אגיד בסוגריים, שזה גם הרבה. עד צריך לבחור עם מי אבא שלי הולך, מכיוון שלי היה כרטיס לאירוע סיום השס המרכזי בירושלים, היה ברור שאח שלי הצעיר הוא זה שהלך עם אבא שלי לסיום, וזה מה שהיה, אח שלי הלך, ואני לא זכיתי להיות באותו אירוע. חודש אלול, שאחרי זה, יום ראשון של השבוע, התקיים מבחן הראשון של מסכת ברוכס. שעות הבוקר נופלת לי מחשבה ששילתה לי את החיים 7.5 שנים הבאות. עשיתי לעצמי חשבון כזה, בסיום האחרון שהיה, לא הצלחתי להשיג כרטיס לאירוע. איך אני דואג לעצמי לכרטיס לסיום של המחזור הבא? דבר נוסף שעלה לי במחשבה, יש לי 2 ילדים קטנים, בעזרת השם בסיום הבא, טבת תש"פ, הם יהיו בגילאי 9-10. גם אבא שלי אז יוכל להשיג לכרטיס, אני צריך לדאוג גם לילדים שלי, שיזכו להיות נוכחים באירוע כזה של חיזוק ויקור הסלום דה הפוירה. ומחשב אליהם אייסי, אני מחליט ש-30 דף גמורה, הם לא הרבה יותר מ-10 דף גמורה, שיטות לשלם על מבחן דרך חודש בכולל. גם 90 מבחנים, 7.5 שנים, כמה שזה הרבה, זה לא הרבה. נטלתי איפה את מקל הנידודים ויצאתי לדרך, דרך ארוכה שאורכה 7.5 שנים טובות ובסיומה, היום ליל שישי, ועוב טבס תש"פ, אני יכול לברך על המוגמר. היעד הושג, 3 הכרטיסים ביד שלי. הדבר החשוב בכל הסיפור, זה לא רק שהכרטיסים הנכספים בידי, אלא גם העובדה שזכיתי לקנות חלק מכובד מידיעת השס. אין לך סיפור גדול יותר ללמוד את הגמור ולראות שאתה זוכר את הגמורות מכל המסכתות, הלימוד, הסיכום, המחזור, המבחן. שירים אותך קשור עם דפי הגמור, לא נתנים להם לשכח ולעבור הלאה. נכון? היו מסכת יותר קלות, מסכת יותר קשות. היו במשך השנים תקופות יותר קלות, תקופות יותר קשות ועמוסות, אם זה התקופות שלפני ואחרי לידות הילדים שיחיו, מחות שונות, הרחבה ושיפוץ הבית לפני כמה שנים. וכמובן, ידידינו במרכאות היצר אורן, שכמעט בכל מבחן התייצב מחדש. אבל זכיתי בבסעד ישמעי גדולה, מבחנים היו אותי כחוק ולא יעבור. על שום מבחן לא ויתרתי. עד היה כל כך חזק שלא יכולתי לחשוב על אפשרות שלא להיבחן, היה לי גם חשש שאולי אני לא אוכל לעשות את המבחן הבא אחריו. ואז אני אפלט מהזכאות למלגה, ומי יודע מה נגיע ליד הנכסף, כרטיסי כניסה לסיום השז, מחזור את ג' וככה רבותיי, בסייעת ישמעי גדולה, זכיתי להיבחן מבחן אחרי מבחן, מכוון על הכל הרווח המיידי, לקנות עוד ועוד חלק בשז, עד לסיומו בשעה טובה מוצלחת בשבוע האחרון. אחרי המבחן לעצור מסכת נידה, מבחן מספר 90. במשך השנים חשבתי לעצמי, הרי אני בדיוק כמו אותו משוגע עם הקמצות טבק, מהספור הידוע של חפץ חיים. על אותו משוגע שלא קיבל טבק אחרי התפילה, וליל שבת, והחליט ללכת שעות עד העיר הסמוכה כדי להשיג לעצמו טבק. וככה למחרת השבת בבוקר הוא חזר עם אותו קמצות טבק ביד. אך גם אני אומר, זכי, החלטתי להיבחן 90 מבחנים במשך 7.5 שנים בשביל מה? וגם הכרטיסים לאירוע סיום השס, אבל בסופו של אותו ספור ידוע שחפץ חיים שמע את צחוק המתפעלים, והוא אמר, הנשמה שלנו הגיעה לכאן למרחקים, הלוואי ונחזור עם קמצות טבק. גם אני היום לא אכפת לי שיצחקו עליי. אבל דברי חפץ חיים מעדידים גם פה, הלוואי שאחרי 70 שנות לימוד בעולם הזה, אצליח לחזור למעלה עם קמצות שס בבני. הלוואי שאני אצליח לחזק בקרב לומדי הדף היומי את הידיעה שכל אחד ואחד, יכול להיבחן ולהצליח במבחני דירשו, רק צריך רצון גמור ועיקש, וגם יעד. יעד חזק לזכות להיבחן בדירשו את כל השס, ולקנות חלק חשוב ומרכזי בידיעת התורה. ואנחנו עוברים לסיפור היומי. רבותיי, יש פה סיפור מאוד מיוחד, הסיפור פה ארוך, אבל אי אפשר לוותר עליו, אז אולי נתמצד אותו קצת, ומומלץ לקרוא אותו באורך האמיתי, באתר ובפותח, אז נתחיל. הסיפור המרגש סופר על ידי המשפיע רב חוסר דודקוב רבינוביץ' שליטה. הוא משפיע על עצון קדושים, מריף עליהם כללי טהרה וקדושה בכינוסים שונים, אבל בעיקר הוא מלמד תינוקת שבסרבן מיום עם ימים, אבל הוא סיפר את הסיפור הזה. ובנדיבותו הוא מסר את הסיפור הזה בחפץ לב, זה מתפרסם בדבר שנקרא החינוך והמינחו, גיליון נ"ג. בכל אופן הסיפור הוא כזה, הסיפור מתחיל ככה. חודש תמוז, תשע"ה. רבי יעקב משמש מזה שנים רבות כמלמד תינוקות לילדים רכים, הוא למד את המיקרו, מישנה וחוס חיים. בשנה ההיא הוא למד את שני החומשים האחרונים בחמישה חומשי תוירו. זה חדר שהמלמד הוא מלמד לאותו כיתה במשך 3 שנים, שהוא מתחיל איתם את החומש ברשיס עד הסוף, עד סוף דבורים. אז הם, לקראת סוף השנה הוא הולך לעשות סיום של לימוד כל החמשת חומשי תוירו. הילדים בכיתה היו כמובן מרוגשים כהוגן, מתכוננים בחרדת קודש למסיבה המפוארת שנוהגים לעשות שם. על החמישה חומשי תוירו הרבה מלא יותר ניגוני קודש, והפרטים הרלוונטיים מול הספקים בעולם נסגרו, ההתרגשות הייתה גדולה. לילה לפני הסיום, רבי יעקב שכולו לוי, התמסרות מוחלטת לתלמידים, הנהיג לעצמו מנהג, עוד מאותו צעיר לימים, שכל פעם לפני שהוא עושה את הסיום, בלילה שלפני זה, אז הוא נוסע לכהן של המערובי, מקום שלא זוזה מן השכינה לפרוק בפני הקדוש ברוך הוא, ההתרגשות העזה לנוכח ההצלחה בהקניית כל 5 חלקי התורה, שבכתב לזעוק ולהתפלל על המשך דרכם שיצליחו בתורה וביראת השמיים. וזו התרגשות גדולה כל פעם ככה לפני שהוא היה מגיע להתפלל. בהמשך כבר הסדר היה שונה, שהוא לא מלמד את 5 חומשי תורה, רק חלק. בכל אופן, הוא הגיע, גם השנה ההיא הוא הגיע לכותל, שפך שיח ותחנונים, לפני הרבה נשאלים על התלמידים, על עצמו, בעלות ועוד. הוא גומר את התפילה, הוא פונה לשמאלו אל החלק ברחבת הכותל שמקורה. התעבר קצת, מסתכל שם בספרים שנמצאים. נכנס פנימה, מסתכל על הספרים, סדורים, תהילים, משנייס, שסה בויך, חומש מופר. פתאום, מתוך הפינה בחדר הספרים הפנימי, מי שמכיר את זה יודע ככה, מיד נכנסים למקום המקורה, אחרי כמה צעדים בצד שמאל יש חדר פנימי, חדר לימוד כזה. יוצא משם החוצה בחור כבד מימדים, עם כיפה קטנה מבצבצת, בין המוני שערותיו, והוא מתחיל לרטוט בכל גופו. העיניים שלו דומעות, נראה באלם מוחלט, נראה שעוד רגע הולך להתעלף, והוא צועק לרבי יעקב, רבי, רבי! הוא מתחיל לבכות בחייה עצומה כזאת, שרבי יעקב אמר שהוא לא ראה דוגמתה שנים ארוכות. הוא התבונן בבעלה באותו אחד, והוא אומר, זיהה אותו, תלמיד שלמד שלו לפני שנות דור, לפני 10 שנים. שרבי יעקב היה עוד צעיר לימים, והיה ממש מהתלמידים הראשונים. התלמיד הזה, אומר רבי יעקב, היה רקע מאוד קשה, משפחת קשת יום, ארוסה, בקושי מתפקדת. עובדה שגערה הזנחה ברוכניות, בגשמיות, שבשל כך הוא ירד לאן שירד, כל שאפשר להגדיר אותו כדתי בכלל, שם הרחם. אז גם רבי יעקב לא התפלא למראה הלא מרנין שלו. אבל הסצנה הבאה הוא בכלל, למה שהתרחש עליו, הוא בכלל לא התכונן, תמיד הגיע אליו, חיבק אותו בכזאת חוזקה, שרבי יעקב לא מבין מה זה ועל מה זה. מה פשר אותו שערת רוח? אז מיד הוא ניסה להרגיע אותו, שאלתם הוא רוצה לשתות משהו, להירגע, אבל הוא רוצה לצאת החוצה, להעביר הצח. אבל התלמיד שאל את זה, הוא אמר לו, לא, הוא מראה שיש לו בקבוק שתייה מתוקה, שירגע. ואז הוא אמר לו, אני רוצה דבר אחד, תשב איתי כמה רגעים ותקשיב למה שקורה איתי, ואז תבין למה אני מצוי בסערת רגשות כל כך חזקה. טוב, וכמובן שהוא לא מסרב לו, פתח כיסא, מתיישב, הוא מספר לו, כמו שאתה רואה, אני לא נראה כמו שאר התלמידים בכיתה. יד שיצאתי מהחדר, הלכתי שבקטנה, שמיד זרקו אותי. יצאתי להתקבל לעוד ישיבה, גם ממנה זרקו אותי, ואז כבר חדלתי מנסות להתקבל לישיבה. ואז הכלל ידוע, אין מסגר בורה, מדרדרים, עוד ועוד, וזה מה שקרה איתי. לא היה לי משפחה תומכת, לא חברים מסורים, מה יעשה בן ולא יחטא? אין לי כמעט דבר בעולם, לא משפחה, לא מסגרת, לא חבר איכותי. בשלב מסוים הייתי צריך להפרנס את עצמי, התחלתי לעבוד קבלן שיפוצים קטן בזכות הידע מקדים שהיה לי, בתוצאה של שעות בטלה ושעמום, שהופנו לעניינים האלה מתוך התעניינות ותחביב. ההצלחה העירה לי פנים, עשיתי עבודה מסורה אחראית, האנשים העבירו את השם שלי מפה לאוזן, גדלתי, פתחתי משרד, היום אני מעסיק פועלים וצוותות שפועלים בשוק. בניתי לעצמי בית באחד מהשכונות המרוחקות של ירושלים, וחייתי שם לבד. לגמרי לבד. שגם הצלחתי בחומריות וגשמיות, היה לי הרבה כסף. הנפש שהייתה ריקנית. בקושי הקפדתי על תפילות, כמעט התנתקתי. כל דבר שקשור ליידישקייט. הקשר עם הבן שלי היה חלש מאוד. אין מה לדבר על לימוד תורה, לא פתחתי שנים ספר. בקושי זכרתי את זה, פותחים את הגמרא. וככה חייתי את החיים שלי. חומר ובלבנים התעסקתי, אבל הנפש נשארה ריקה. השנה הוא אומר, תשע"ה, ערב פסח, כולם חובת ישראל עוסקים בניקיון הבית, סידור, אז אמרתי, אני אעשה את זה. התחלתי לנבור במגירות הישנות, ועשיתי הרמה של קלטות. הסוג הישן עם הסליל החום והחוט שאספתי כל שנות הילדות שלי. התחלתי לסדר את זה, אבל למה נזכרתי שיש שם מכשיר שמחברים אותו לתאי, ובשנייה אחת, בכמה רגעים, הוא מעביר את הכל לאיזה דיסק און קי קטן. אז אמרתי, נו, בוא נעשה את זה גם. אמרתי, נשאיר את זה לכל המועד, אז אני לא עובד, כי אנשים לא רוצים שיעבדו אצלהם בכל המועד בנייה ושיפוצים. טוב, קניתי את המכשיר הזה, וביום הראשון של חול המועד פסח, התחלתי לרוקן את הקלטות לתוך אותו מכשיר. היו שם קלטות מכל הסוגים, מכל הזמנים, זמרים שונים, מעמדי קודש, הקלטות סתמיות. פתאום מצאתי חבילת קלטות מודבקת שכתוב עליה מסיבת סיום חמישה חומשתוי ראה, התחלת סיוון תשס"ב, בכתב עם לורד שחור בכתב שלי. היו קלטות מאותו מעמד סיום של חמשת חומשתוי ראה. רגשתי קצת, החלטתי להקשיב לזה לפני שאני מעביר את זה למכשיר. פתחתי את הטייפ הישן שממנו עשיתי את הדברים והכנסתי. יד הרגשות שלי התחילו לצוף. כל ההוויה שלי חזרה אחורה על אותם ימי ילדות תמימים. שמחה גדולה בסיום, וכך המשכתי להזין לקלטת ברגשות. ואז שמעתי אותך מברך, אתה מלמד, הגודל חשיבות של לימוד התורה תינוקות של בית רבן. הדברים שלך קרו את האטימות של הלב שלי, חדרו לי עמוק. הייתי בהתרגשות עצומה. בסיום, הייתי ממש מותש מההתרגשות כשגמרתי לשמוע את זה. שנים לא הייתי בכזאת טלטלה של התרגשות. והרגשות שלי גאו עד למעלה מראש, ההתרגשות מהסיום הביא אותי לבנה שאני חייב לשחזר את אותו סיום. אז אמרתי, אם כל כך התרגשתי מהסיום, אני צריך לעשות עוד סיום. אז החלטתי שהפעם זה לא על חומה שלי, על מסכת שלמה של גמורה. משום מה בחרתי גמורה ביצה, חשבתי שזה הכי קל, הכי קצר, לא יודע. התברר שהיא לא קשה, אבל גם לא קלה. אבל נכנסתי מיד הלכתי לבית הכנסת, ניגשתי לארון ספרים, ואז פתאום תפס אותי בושה, שנים שאני לא פותח ספר בית הכנסת, שבו אני מבקר, בית הכנסת ליד הבית, שהייתי מדי פעם נכנס לשם, פתאום להתחיל לראות מהתמדה. קצתי החוץ, אמרתי בוא נקנה גמרא, וזה כבר היה עבודה חול המועד, סגור הכל. אמרתי, נו, מה נעשה, אין לי אפילו ספר, אבל אמרתי לא. חזרתי מיד הביתה, לקחתי מדריך טלפונים, שתפסתי בהגמחים שם, השאלת ספרי לימוד, ו... מצאתי באזור של הבית שלי, פשוט רצתי לשם, ולקחתי מסכת ביצה, נתנו לי אותה בחפץ לב, הגעתי הביתה, פשוט התנפלתי עליה, כמו על איזה בסקית שאחד לא אכל הרבה ימים. התחלתי ללמוד ככה כל יום. זה היה לי קצת קשה, והידיעות שלי בגמורה כבר היו מאוד חלשות, עברו שנים שלא ראיתי, אבל לא ויתרתי לעצמי. חזקתי בלימוד שכל הזמן מרחפים לי באוזניים, בראש, הניגונים המתוקים של הסיום וההתרגשות שנלוות אליהם. ככה למדתי ולמדתי בהכבה, כל מסכת ביצה, בשבוע האחרון סיימתי אותה מדף לדף, מהתחלה ועד הסוף. אני חושב שהיא יצאה כל כך גדולה, ואמרתי, אני חייב לחגוג, כמו שלמדתי אותה בהרחק מעין רואים, ככה גם את הסיום אני אעשה בעין הרם. איפה אני אעשה את הסיום? אז אמרתי, מה יותר מתאים? ובכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, מקום שרק אני והקדוש ברוך הוא נוכל לשמח ולהתרגש, בלי שאף אחד רואה, ואין רואים, ואין בינינו אחרים, וככה עשיתי. הלילה אומר, מיד עם סיום העבודה הלכתי לחנות, קניתי את השתייה שאתה רואה, עם עוד כמה ממתקים, תופינים, והגעתי פה לחגוג את הסיום מסכת, חיפשתי פינה שקטה, מצאתי, בחדר הספרים הקטן, ואני מתחיל ללמוד את הקטע האחרון בהתרגשות, ואני נזכר בניגונים, וככה אני עוצם את העיניים, נזכר בסיום ובקול שלך, אני פותח את העיניים, את מי אני רואה? אני רואה אותך, הרבי שלי, הרבי שעשה איתנו את הסיום המופלא והבלתי נשכח. הרבי שאת הקול שלו והניגונים שלו דמיינתי עכשיו בלב, הוא לפניי במלוא הדורו. ברור לי שאני עוזם מרוב התרגשות. שהרבי שסיים איתנו את החומש בשעקו, שגרם את הפח הזה, אחרי עשרות שנים שניתוק מהתורה, הקדושה יופיע לפניי, בגומחה הצרה והפמית של הכותל, בדיוק באותו רגע שאני מסיים בחיים את המסכת הראשונה בחיים שלי. ברור לי שאני עוזר, אבל הסתכלתי לך שוב ושוב, והבנתי את זה אתה. רבי יעקב רבינוביץ, הרבי האהוב. כמובן שחשבתי שאני הולך להתעלף, מיד קמתי וצעקתי לך בשאגה אדירה, רבי רבי. טוב, זה ברור שהרבי הממשלה משלח אותך. עוד ומופת שהקורבן שלי רצוי ואהוב. כמובן שרבי יעקב גם התרגש את מאוד ולא ציפה לזה כלל. הוא אמר לו, תדע לך, שלא רק שאני הרבי המסכם שסיים את חומש, אלא אני עומד עכשיו בלילה שלפני מעמד נוסף בדיוק כמו ההוא. של 55-5 תורה עם התלמידים, ולכן זו הסיבה שבאתי לבקר בכותל המערבי, להפיל תחינה ובקשה. בדיוק הלילה אני פוגש אותך, איזה השגחה פרטית, גירת מעגל גדולה ומופלאה. וככה, מתוך שמחה הדדית, ושהוא נוטע בו תקוות, והוא מעודד אותו עוד ועוד במפרדות, תוך הבטחה לשמור על קשר, רבי יעקב המלמד לא עשה מים כל הלילה מהתרגשות. מוכרד במעמד של הסיום, סיפר את זה לפני עשרות הורים, שכמובן לא נותר שמיים נפגשה. בינתיים אותו תלמיד החליט ללמוד את השס מההתחלה, החליט ללמוד מסכת ברוכז, בתקווה לסיים אותה. את הסיום שלה הוא עשה בסעודה מפוארת, שהוא מזמין כמובן את רבי יעקב לספר שם את הסיפור שלהם. ככה גם הוא קבע שיעור גמור במשרדים השונים. תוך זה הוא מציין לכל פועל שהוא מעסיק, משדל אותו להיכנס כל יום לשיעור, להתחבר לשלטר הרוחני שאז מצולם. והכל רבותיי בזכות אותו סיום. כמובן שהתובנות במסרי אסכל העולים מהסיפור הזה אומר רבי ינקב. רבות, לא שייך להקיף את כולם, אבל יש שתיים שמזדקות בבירור. הראשונה, איך שעשיום שגם שנערך בשביל זמן שהוא הילד קטן, זה חדר מים שקטים חודרים עמוק, מה שגרם לו למהפך אחרי עשרות שנים. והשנייה, זו התובנה הקשורה לימים האלו שבהם מסיימים כלל ישראל את השס, במסגרת של דף היומי ונערכים העמדות מפוארים בכל אתר ואתר. עם השקעה מרובה, מרובה של המון בכל מעמד ומעמד, תזמורות ונגנים ודורשי מאורי לב, ומה צפית זה נגמר? אז יש רק אלה שואלים, מה פשר כל אלו? לא מספיק לעשות איזה סיום שקט בבית הכנסת השכונתיים, לקח וברונסון? לאור הסיפור הזה, התשובה היא לא. אין ברירה, כדי להכיר את התורה, בעיני המון בכלל, ובעיני הנוער בפרט, אין כמו מעמדות כאלו כדי להכיר אותם ביותר. שבעקבות המעמדים האלה, זה מעורר את רגשות האלה ומצטרף עוד ועוד. עושה חילים התורה בהרבה. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. ואנחנו ממשיכים עם פרשת השבוע רבותיי. זבולון לחוי פיום עם מישקוין והוא לחוי פמיה. יש פה דברים נפלאים שסיפר הרגון הצורג מלר בידרמן קליטה לפני בחודשים האחרונים. הרשי אומר שהוא יהיה מצוי על זבולון, שהוא יהיה מצוי תדיר על חוף פמיות מקום הנמל שהנות נבעות סחורה. אם רוצים אז לא יושבת יסוחור. ספר רב חוזר ביצחק אורלנסקי מקירת גת. למדתי שקרה לפני כמה שנים על יהודי, זקן עזבה ימים, שהיה גר במנתן, רב נחמן, שזכה לסיים תלמוד ירושלמי. דף אחרי דף עם חברות במשך כ-20 שנה. זה הגיע לאוזני איזה יהודי עשיר שהציע לרב נחמן סכום הגון של $500,000, שיעניק לו חלק בזכות בלימוד הירושלמי שלמד במשך 20 שנה. והנה, באותו שנה, באותו זמן, נבנה מיקווה בעיר קרית גת, מחוסר ממון הבנייה נעצרה, נגע מאוד ללבו של רב נחמן. אז הוא אמר שהוא מסכים, ואת הכסף הוא יתרום למיקווה הזה. העשיר הסכים, אבל הם הסתפקו, האם בכלל אפשר לקנות, למכור ולקנות חלק בזכות בלימוד שכבר נלמד, שבזה בקנת התרומה. אז שאלו את, הרב אוזנר, אז הוא אמר שברמו, כתוב שאי אפשר למכור ולקנות לימוד שכבר נלמד, אבל לא כל ספק, הלימוד, על ידי לימוד ירושלמי במשך 20 שנה, אז האדם מתעלה ומתקדש, וכאן ואילך כל עשייה וכל פעולה שהיא עושה חשובה ביותר, כי אותה עשייה נעשית עם הכוח של עסק תלמוד ירושלמי. אז נמצא שעדיין מוקו מניחו לו, לאותו עשיר לקחת חלק בזכות בלימוד שכבר נלמד. זה נוגע רק לעבר, אלא גם לאוהב בעתיד. $500,000 שווים את הזכות הזאת. מסיים רב מיילך, לדיד אני אומר, רואים שדעתו של אדם השפלה עליו, הוא אומר, מה ייתן לי מעשיף לי עוד מעשה טוב, עוד גבורות, עוד גמורה, אבל תדע, זה לא רק לשייתו הקדוש החלה, אלא גם כל המהות של האדם משתנית ומתעלית לטוב ולברוכו. כל מעשה טוב, קטן כגדול, הוא מוסיף בעצמו קדושה ומתעלה לאין ערוך. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם חדשות דיר שהוא יש פה שיחה מיוחדת עם הרב הגוין, בטוביה בן פז יש לי את השם לבית את התוכנית של דיר שהוא דף הכולל, לאורך שלבי הקמתה. קודם כל הוא מסביר שדף הכולל זה בעצם תוכנית לימוד צ'אס באופן שמתאים ללימוד בהיכלי הכוללים. במסגרת התוכנית לומדים דף ליום רק בימי שיש כולל, לא כולל שיש שבת מדהים בין הזמנים. המחזור הלימוד מתפרש על פני תקופה מקבילה של שני מחזורי, לימודי הדף בדרך של דילוגיה מסכתות. מסכת אליהם דילגו מחזור אחד, ילמדו מחזור שאחריו וחזור חלילה. שאר המינים שאין תמזיות לכולל, זה רווח שבין פרשה לפרשה, לעיון וחזור, לעוק מגירסה. שואלים אותו למה בעצם מדרשת התוכנית הזאת, איזה בשורה מיוחדת מביאה לעברי הכולל. אז הוא אומר שבשנים האחרונות, גורמות הדרישה ללימוד ש"ס באספקט, להגיע לידיעת ש"ס. זה המטרה. וזה בשליחות מורן שר התוירה, אגח קנבסקי, בהכוונת גולי מרבצי התוירה, עלי ניסיון רב, בנו תוכנית כזאת. אמנם זה עבור הכוהלים, אבל זה בהחלט מיועד גם ליחידים, לשיעורי תורה. גם הרישום בדיר שהוא נעשה לכוהלים וקבוצות וגם ליחידים, הניסיון מלמד שיש תועלת גדולה לכוהלים ולאברכים על ידי כזאת תוכנית קבועה מראש. בנוסף, מי שבא לקבוע לעצמו סדר של לימוד ש"ס במסגרת של כולל, צריך לתת לו לאפשרות מעבר ללימוד באותה מסגרת בכולל אחר או באופן פרטי עם חבוץ, שכך הוא יוכל לעבור כברת דרך ארוכה. בלי קשר לחלקים הטכניים, עצם העובדה שיש חבורה גדולה, שלומדים באותו זמן את אותו מתכונת, זה כבר חיזוק גדול. דרך שהוא גם דואג למבחנים, כתיבת מבחנים מהפצה, מוקדי בחינה, עשו במבחנים בדיקה, ציון, מלגות, שכל זה מבוצע לקהל שאלפי לומדים בבת אחת, מה שכמובן נוח יותר בארגון, וגם ללומדים. אנחנו מגדירים את זה ראשי הכוילים, שצריכים להשקיע מעמד בבדיקה, במבחנים ובבדיקה. מה זה תוכנית השלמה, שואלים אותו? זאת אומרת, אם נחשב את הזמנים שבהם אין כולל, נדבר שם, נגלה שמדובר בכ-45% מימי השנה, זה ימי שישי ושבת, ימי מועדים, ימי טובים ובין הזמנים. הימים האלה נועדו במסגרת התוכנית לחזורה. יעמדו בזיכרון. אבל יש כאלה שמעוניינים להציל את הימים האלה להשלמת השעה זוגתיות, ובשביל זה יש תוכנית ההשלמה, שגם היא תוכנית של לימוד בקצב דף ליום, על המסכתות שדילגו עליהם במחזור הזה. חשוב לציין שזה גם תוכנית זאת מעבר חזורה, שכן המסכתות שנלמדות בתוכנית השלומה, הן המסכתות שנלמדו במחזור הקודם. יש עוד בתוכנית הזאת תורה לכלל בכל ישיבות והברכה הכולל, שעסקים מימות השוואה ביום הכסוגיות ורוצים לקנות קיוט בשעת בימי דפגרה, זה הזמן המתאים. לפי מה החליטו על הסדר של המסכתות, מה לומדים ומה מדלגים? כאמור הוא אומר שהסדרים המסכתות הוא בנק הוכנה לפי סדר השעת, אבל הם חולקים על ידי דילוגי המסכתות כדי לאל, הסיבה העיקרית, הדילוגים זה בגלל הצורך במעבר בנושאי הש"ס השונים במשך השנים. כשמחזור לימוד אחד יוכלו לקנות ידיעה שלמד בכל קדשי הסד. כמובן השקיעו הרבה בחלוקת המסכת הזאת, שזה השתדרו כמה עניינים, שמו דגש על העיתוי הנכון להתחיל מסכת, כך שאת רוב המסכת הארוכות בתחילת הזמן, הכל נעשה בסדר ובמחשבה, אז יש פה את הטלפון לרישום לדף בכולל, זה הרב אהרון אתרוג, 053-313-1919. כמובן שמשרדי דירשו, בהסדר וייעוץ, ישמחו לעזור שם לכולם. ואנחנו ממשיכים עם השוטה עם ירבותיי. האם בסעודת סיום צריך להגיד שהשמחה במעון כמו בשמחה, כמו בסעודת נישואין? כמו שבסעודת מילה, היו צריכים להגיד את זה לולי צער התינוק, אז התשובה היא שדעת הלבוש שאומרים, כך גם המהרש"ל כותב שראוי לומר, או חשולחן כותב טעם נפלא שלא לומר, היה ראוי לומר שהשמחה כאן, ולא אמרו במאוינו אלה שבניסויין, היה שמחה שלמה בעולם הזה, אלא במינו של הקודש ברוך הוא, אוי זבחד בו במקוי מוי, אבל בתלמוד תורה, יפה שחת בתשואה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי אלה מבוא, אז אם כן השמחה היא כאן בעולם הזה. לכן הוא מראה לומר שהשמחה במועינו. אנחנו משכים למותיים פעמים בהלוך, אנחנו עובדים לשעת תורה בסימן תוף נון א', סעיף י' א'. מכבדות חמץ, אם מתקנים מהם חמץ בשמן, בחמה או במשקה אחר, לבד שכונוך אפשר להכשיר אותן לפסח בעגלה, לדעת הרמולק, התחיל לתך לבן אותם בליהו בון קל, מחשש שמשך השנה, הראת שבשעת התיגור לא נותרה שום לחלוכית בחומץ, הוא נפה ישירות על המכבד. כמו שכבר למדנו, כלי שלעיתים נבלע בו החמץ על ידי האש, בלי תוספת נוזמים, לדעת הרמולק צריך להכשיר אותו בליבון קל, אבל תבניות אפילה, שהעוגות נאפות ישירות על גוון, גם אם מורחים עליהן שמן או מרגרינה וכדומה, חובה ללבנן בליבון חומר ולא ניתן להכשיר אותן בעגול. ההמשך לאמור, סיר שמשמש בעקבות לדברים שמתייבשים בסוף הבישול, למשל סירים שמשמשים לקוגל, קוגל יטריות, לדעת הרמור אפשר להכשיר אותו בליבון קל כדין מחוות. חלקו הפוסקים בנוגע לסיר שמשמש לצ'ולן, זה לא כמחוות, כי פעמים רבות המתייבש שם והסיר בולע ישירות מהחומץ. או שאין דינו כמחוות, כיוון שתמיד נותרת לחלוכית כלשהי, יש מחלוקת למייסה, אם זה נשאר, נותר לחלוכית או לא. מחוות שמצווה בטפלון, שתקנו בחמץ ללא משקה, לא שייך להכשיר אותה לפסח, כי לכל הדעות היא טעונה ליבון. הליבון אי אפשר לעשות אותו על הטפלון, זה יקלקל אותו, אז ממילא, יש לחשוש שהוא לא יעשה את זה בצורה משלמת, לא יעביר את האש במידה הנדרשת. מחוות חלבית או בשרית, באופן שמותר להגיל אותה, בשביל להפוך אותה לבשרית או חלבית, לפי מה שדיברנו אתמול, זה שאומרים שיהיה חובה להכשיר אותה בליבון חמור, זה שאומרים שכיוון שחלב ובשר הם דבר יתר, זאת אומרת שהם לא מאכלות שאסור מצד עצמם, זה לא מאכול יש אסור עושה, רק שהם מצטרפים ביחד הם נאסרים. זה מספיק בליבון קל להכשיר את זה, זה שאומרים שאפשר להכשיר בעגולה בלבד, כך גם אחרי חזוניש. גם כלי בשרי שרוב השימוש שלו על האש הוא בלי נוזלים, ונאסר בבליית חלב, יהיה אפשר להכשיר אותו בעגולה מאותו טעם, שזה דבר יתר. יש מי שיתנה את זה בזה שיעברו 24 שעות מזמן הבליעה עד העגלה, והוסיף שראוי להגילו 3 פעמים. עד כמה מיני דפיים בהלוכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. כלל בהכשר הסקלים, כבו לוקח פולטוי. דרגת החום שבה נבלע איסור, בה ייפלט. לדוגמה, כלי ששימושו בכלי ראשון של האש, צריך להגיל אותו בכלי ראשון של האש. כלי שרוב שימושו לא בכלי ראשון, ולא ניתן להכניס אותו לכלי ראשון, ניתן להגילו על ידי עירוי. כלי ראשון על גבי אבן מלובנת, מעזבת האבן על פני כל הכלי. נניח כלים שהדפנות שלו עשויות אלומיניום. חלקו הפוסקים אם אפשר להכשיר אותו לפסח או שראוי להימנע מכך. אפשר גם נחלקו אם מותר להשתמש במדף אחד לכלים חלביים ובשרים. ובדרכנו נפליג מהם אחורה, אני זכר בקצרה מה שלמדנו אותו יום, מחצי שעה לפני צאתי כוכבים, של ליל 14 בניסן, זמן בדיקת חומץ אסור להתחיל במלאכה, במנוחה אחרת, ולאכול פת יותר מקבץ, עד אחרי הבדיקה, שזמנם יצא צאתי כוכבים, שמא הוא יימשך בעיסוק או באכילה וישכח. מי ששכח לבדוק, אז הוא צריך ביום י' לבדוק, ואסור לו לעשות שום דבר עד שהוא יבדוק. אחרי שהגיע צאתי כוכבים, אסור לשהות זמן רב ללא מלאכה או אכילה לפני שיבדוק, כי צריך לבדוק מיד בתחילת הלילה. לימוד תורה ביחידות יש עשרים כדין מלאכה. גם אם שעה זאת כבר ללימוד, יש מי שמתירים עד לצאתי כוכבים. ולימוד בציבור ובית המדרש מותר עד לצאתי כוכבים לכל הדעות, כיוון שאין לחשוש שמשיך בכך. ועם זאת, כי כולם הולכים, ועם זאת אין לעסוק בלימוד, בלימוד של, של פלפול, אלא רק בדינים ודברי הגודל, כדי שלא ימשכו בפלפול לבנה. דבר אם תלנו דבלי, מהי סגולת קירת שמה של המיתו, ואיך אפשר להתרפא מייסורים, ואילו 3 מתנות טובות קיבלו ישראל מהקדוש ברוך הוא. וכך, אבל עוד נושאים מעניינים, למדנו ממסכת ברכות דף ה', ובשלוחה 2, אפשר לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות לחץ. ואנחנו עם הדור דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף הימי. האם רבונה דיבר לו שנורה על הפועל שלו? הגמרא מספרת על רבונה שהחמיצו לו 400 חביות יין, אמרו לו על רבונה שיפשש במעשיו. אמר להם רבונה, אם מישהו יודע משהו שעשיתי לו בסדר שיגיד לי, אמרו לו, שמענו שהחסרת בתשלום של ענפי הזמורות שהיית צריך לתת להריף שאיבד את הקרם שלך. אמר להם רבונה, האם הוא השאיר לי משהו מענפים, הוא גנב לי את הכל. ובקשה חופצת חיים ללכות לשנורה, הרי לא יצא מדברי רבונה תועלת על האבא, שלא יגנוב אותו יותר, אלא רק לדחות מעצמו את הגנאי, וזה לכאורה אסור. איך הוא עשה את זה? רבונה, מגדולי המוירואים, תראית החופצת חיים שתי תירוצים. תירוץ ראשון שמדברי רשי שפירש, חיינו חשוד בעיניכם שהוא גונב לי הרבה יותר מחלקו, כוונת רשי שהיו מכירים אותו רבונה, לא הגנה מפורסם. רימי לא שייך בזה לשנורה, תירוץ נוסף של רבונה לא הייתה אפשרות לתרץ עצמו בעניין אחר, לכן הוא הוכרח לספר את האמת, ומפרשים מדברי החפץ חיים שהיה נגרם חילול השם גדול, המתפרסם שרבו לנהג ככה, ולכן היה צריך לפרש את מעשיו. ואנחנו ממשיכים על הרמדו, החפץ למוחה וחפץ חיים יומי. היום אנחנו מתחילים בלימוד כלל זין, הלכות רכילוס. החפץ חיים בסעיף א' הוא, הלשון שלו, אין חילוק באיסור סיפור רכילות, בין אם מספר איש או אישה. אז בלבור מוסרמש מעזרה דיר שמביאים נידון מעניין, על הגון שכותב באגרת, שיותר טוב שאישה תתפלל בבית מאשר בבית הכנסת, כי שם בבית הכנסת אי אפשר להינצל משמעת לשון הרע, כי נעד דברים בטלים בכל שכן, שבת שמתאספים, לדבר שעדיף שלא להתפלל בכלל מאשר ללכת לבית הכנסת. גבנות אומר, טוב יותר שלא ילכו לבית הכנסת קורות בגדים, ומקדות אחת בשנייה באה מספרת בבית ובין דבר השנורת. כך אומר הגון באגרת. בזמננו דעת שר התוירה, אגר כנבקי שליטה, שכיוון שנשים מדברות ברחוב, שלא בזמן הגרוח, אז כבר אין טעם שלא ילכו לבית הכנסת. אז אם לא ילכו לבית הכנסת, ילכו לרחוב, ידברו ברחוב. אז אומר, עד רבה, שילכו לבית הכנסת, וככה ידברו פחות לשנות. עוד הביא באיגרת הגרור שלי, להתרגל לשבת יחידי, כי חיל לשון הרע חמור מכל העבירות, והוא כנגד כל שלושת העבירות החמורות, כמו שמובע בו תוספתי בפה. כל המצוות והתורות של אדם לא מספיק למה שהוא מוציא מפיו, צריך לרדת לשאול על זה הרבה מאוד השם הרחם. אפשר לשער גודל האיסורים והצירות שיסווה בשביל דיבור אחד. ולסיום רבותיי התחזקות יומית, בספר על רבי משה פיינשטיין ואיש מוישה, מובא שפעם הוא הלך לוועידה של אגודת ישראל, בארצות הברית, פילס את דרכו לפתח, עד שהוא נעצר כי היה שם איזה אדם שהיה שקוע ב-18. לא היה אפשרות אחרת. המלווה לחש לו, שמאוחר כבר, אמר לו רבי משה, מה אני אעשה? יש פה קיר, קיר ניצב למולי. הדבר רבותה להתחזק בירת שמיים ולא לחפש כל מיני רואות היתר וכולות שונות כדי להתפטר מקיום המצוות. רבו לתאר מסתיים בידו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלכולם שכם נפלא עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, רוחנות וגשמיות וכל טוב שלה.